התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה בכפר חבד. המקום הנכון באופנה. בקהל חסידים, עם חיים פלם והרב מנחם ברוד.
ערב טוב למאזינים, אתם מכוונים על רדיו קול חי, 93 FM באזור המרכז, 92.8 FM באזור ירושלים. כאן איתכם מנחם ברוד והטכנאי אסף קליין, ונהיה יחד בשעה הקרובה בתוכנית השבועית שלנו בקהל חסידים. אבל הערב יהיה איתכם לבדי, כי שותפי להגשת התוכנית רב חיים פלם, יושב לצערנו שבעה על אמו עליה השלום. נאחל לו כי המקום ינחם אותו בתוך שאר אבלי ציון בירושלים, ומכאן ועלה אח טוב וחסד ימצאוהו ואת כל משפחתו תמיד כל הימים. על מה נדבר הערב? ובכן, השבוע אנחנו קוראים את פרשת משפטים, פרשה שעוסקת בעיקר במצוות שבין אדם לחברו, מצוות שמכונות משפטים, משום שגם השכל וההיגיון שלנו מחייב שצריך לקיים את המצוות האלה. לחסידות יש גישה מאוד מעניינת איך האדם צריך להתייחס למצוות האלה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. תהיה לנו הפינה דמות בחסידות של הרב אהרון כהנה, חמישה דברים שלא ידעתם, הפעם על חסידות סלונים, וכמובן השיעור בספר התניה מפי הרב יחזקאל סופר. האזנה נעימה. כדרכנו, אנחנו פותחים בפינה שמשלבת סיפור וניגון. הסיפור שמאחורי הניגון עם ידידינו יוסי גיל. ערב טוב יוסי.
ערב טוב ומבורך לך רב ברוד למאזינים.
ומה הכנת לנו הפעם?
הפעם נייחד את דברינו לכוחו של ניגון, סגולתו של הניגון, הניגון החסידי. הידועים דבריו הקדושים של הרב הקדוש בעל דברי ישראל ממוז'יץ, זכותו להגן עלינו, שהעולם אומר כי היכל הנגינה קרוב הוא אל היכל התשובה. אך אני אומר, המשיך הרבי ממוז'יץ, כי היכל הנגינה הוא היכל התשובה. והניגון, לא נייחד את דברינו, הוא הניגון הידוע המושר בקרב חסידי ויז'ניץ, ולא רק למילים גיצ'אבס, ניגון שמילותיו הן ביידיש, המבטאות את אורה של השבת, קדושת השבת, חביבות השבת. את הסיפור שמעתי מפי המלחין בחצר הקודש סרט ויז'ניץ, הלא רב חיים בנט, אחת מהדמויות היותר מוכרות בעולם הניגון החסידי כיום. באחת ההזדמנויות, כאשר הוא זכה להיכנס אל הקודש פנימה, אל רבו, כבוד קדושת מרן האדמור מסרט ויז'ניץ שליטה, הראה לו הרבי מכתב, אותו שלח אליו יהודי החי בארצות הברית, יהודי שבמקורו חי בעיירה ויז'ניצה, בא מבית שמקורו בחצר הקודש ויז'ניץ, אך לאחר השואה הנורא הגיע לארצות הברית, ובצוק העתים התרחק מאוד מחיי תורה ומצוות. הוא נכנס באחד הימים לחנות תקליטים, תחילת שנות ה-80, והוא נתקל בתקליט הנושא את השם מזמור שיר ליום השבת, להקת רננו חסידים, התקליט השביעי במספר, ובו גם כן ניגונים עתיקים שמקורם בחצרות הקודש לבית ויז'ניץ. את התקליט איבד משה מונו רוזנבלום, להקת רננו חסידים. הוא רוכש את האלבום, מגיע לביתו, והוא מאזין לתקליט הזה, והוא מגיע לרצועה התשיעית, הרצועה הזו של המילים, הפותחת במילים קיצ'אבס, ולפתע פתאום עולים וצפים בזיכרונו כל אותן ניחוחות מבית אבא, האווירה המיוחדת, והוא כותב אל הרבי מסרט ויז'ניץ כי בעקבות הניגון הזה, ההזנה לניגון, חייו השתנו לבלתי הכר. הוא חידש שוב את קשריו עם הקהילה היהודית וחזר לחיות חיים יהודיים מלאים. אגב, נציין כי הניגון הזה מקורו בעשיית צדקה וחסד, את הניגון שרו חסידי קוסוב, שויז'ניץ מקורה בחצר הקודש קוסוב, כשהיו אוספים צורכי שבת בעיירה קוסוב לאותם שאין ידם משגת לרכוש צורכי השבת, ואז שרו הם ניגון זה למילים גיצ'אבס, היליגר שבס, לכתיגר שבס, השבת הקדושה, השבת המאירה. הרבי בעל האמרי חיים, שחיבב מאוד את הניגון ועוד יותר את הסיטואציה בו הוא שר, אימץ ניגון זה כניגון שפותח את הטיש, שרים אותו בתחילת הטיש, לפני אמירת שבת שלום ומבורך, ליל שבת קודש. אם כן, יכולים אנו להבין עד כמה כוחו של ניגון חסידי, ומה יכול הוא לפעול בנפש המאזין. נאזין לביצוע הזה, אותו שמע אותו יהודי אז בארצות הברית, לפני כ-28 שנים, להקת עלינו חסידים, איבד משה מן רוזנבלום, גיצ'אבס.
תודה רבה לך, יוסי גיל, ובעזרת השם נוסיף ונשמע אותך גם בשבוע הבא.
בעזרת השם ושורות טובות.
קהל חסידים, עם חיים פלם והרב מנחם ברוד. התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה בכפר חבד. המקום הנכון באופנה. בקהל חסידים, עם חיים פלם והרב מנחם ברוד.
חזרנו אליכם לאחר הפרסומות, והנושא שנדבר עליו עכשיו זה ההתייחסות המעניינת של החסידות לסוגיה שנקראת משפטים, כלומר מצוות שגם השכל האנושי מבין שצריך לקיים אותם. כידוע, המצוות מתחלקות לשלוש קבוצות, שלוש קטגוריות, משפטים, עדות וחוקים. משפטים אלה המצוות השכליות, שגם השכל האנושי שלנו מבין שצריך לקיים אותן, כמו כיבוד אב ואם, אם פגענו בזולת צריך לפצות אותו וכדומה. שאלה רוב המצוות שבהן עוסקת פרשתנו. יש מצוות שנקראות עדות, והם אלה מצוות שהן עדות לאירועים שקרו, כמו אכילת מצה לזכר יציאת מצרים, חג הפסח, חג הסוכות. אלה מצוות שאנחנו עצמנו לא היינו מעלים על דעתנו שצריך לקיים אותן, אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותן, אנחנו מבינים את ההיגיון שמאחוריהן. והסוג השלישי של המצוות אלה החוקים, מצוות שלמעלה שכל אנוש, בבחינת חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך רשות להרהר אחריה, מצוות כמו שעטנז, כמו פרה אדומה וכולי. עכשיו, בדרך כלל מקובל לומר שמצוות כמו משפטים מאוד נוח וקל לנו לקיים. אלה מצוות שאנחנו מבינים את טעמיהן, מזדהים איתן, והקיום של המצוות האלה הוא לכאורה יותר קל. לעומת זאת, המצוות של החוקים, פה אנחנו נדרשים לקבלת עול. אתה עושה דבר שאתה לא מבין מהי משמעותו, אתה לא מבין למה אתה עושה אותו, ואתה עושה אותו כי כך אמרו לך לעשות. אז בדרך כלל השאיפה של האדם היא, הלוואי שנוכל לקיים את המשפטים, סליחה, הלוואי שנוכל לקיים את החוקים באותה הזדהות ותחושה פנימית, כמו שאנחנו מקיימים את המשפטים. אבל בחסידות אנחנו מוצאים משאלה אחרת, איחול אחר. הלוואי שנקיים את המשפטים, את המצוות השכליות, באותה התבטלות וקבלת עול שאנחנו מקיימים את החוקים. מהי המשאלה הזאת? כי לאמיתו של דבר, גם המצוות השכליות ביסודן הן מצוות של הקדוש ברוך הוא. כשאתה מקיים מצווה של כיבוד אב ואם, או שאם חס וחלילה פגעת בחברך, אתה משלם לו את דמי נזקו, אתה לא עושה את זה בגלל שכך צריך להתנהג בין בני אדם, בגלל שכך השכל שלך אומר. כי אם אתה עושה את זה בגלל השכל, אין כאן מצווה. אתה בעצם עושה את זה כי זה רצון הקדוש ברוך הוא. ומבחינת הרצון של הקדוש ברוך הוא, אין הבדל בין מצווה שאתה מבין את הטעם שלה, לבין מצווה שאתה לא מבין את הטעם. אלא מה? כשאתה מקיים מצווה מהסוג של החוקים, ברור לך שזאת מצווה של הקדוש ברוך הוא, ואין כאן לשכל ולהיגיון מה לומר. לעומת זאת, כשהדברים מגיעים למצוות שכליות, למצוות מהקטגוריה של משפטים, כאן לפעמים נדמה לך ש המצווה באה מתוך ההיגיון האנושי, מתוך הערכים והנורמות המוסר שקיימות בעולם. ועל זה אומרים, הלוואי שכאשר אנחנו מקיימים את המצוות השכליות, נקיים אותן באותה התבטלות ובאותו קבלת עול שאנחנו מקיימים את החוקים. הדבר הזה בא לידי ביטוי בעיקר בצורה שאנחנו מתייחסים למצוות. למשל, במצוות מהסוג של החוקים, לא יכול להיות מצב שבן אדם מכניס את השכל שלו ואומר, אולי צריך לקיים את המצווה אחרת, אולי המקרה הזה הוא מקרה חריג. הוא יודע שמקיימים את המצווה בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה. אם צריך להניח תפילין, אז אף אחד לא יגיד שבעצם הצבע של התפילין נראה לי שמתאים צבע חום. התורה אמרה צבע שחור, אז צבע שחור, אין בכלל השכל מה לומר כאן. לעומת זאת, כשמגיעים למצוות שבן אדם לחברו, מצוות שכליות, כאן השכל כבר מתחיל להתערב. בעצם אני פוגע בזולת, אבל מיד אני מוצא צידוק והסבר. למה? כי אני לא מתייחס למצווה באותה קבלת עול שאני מתייחס להנחת תפילין ולשמירת שבת וללבישת ציצית. שם השכל לא אומר כלום. במצוות האלה, השכליות, השכל מתערב. כי נדמה לו שיש לו מה לומר בתחום הזה. ועל זה אנחנו אומרים, הלוואי שנקיים גם את המצוות האלה, באותה קבלת עול ובאותה התבטלות, שאנחנו מקיימים את החוקים, כלומר, בלי לתת לשכל להתערב. מה שמבינים, מבינים, ברוך השם, הכל טוב, הכל יפה, אבל השכל הוא לא הקובע, הוא לא המקור של המצווה. המצווה היא מצוות השם, אלא שהקדוש ברוך הוא בחסדו הלביש את המצווה הזאת גם בכלים של שכל והבנה, שאנחנו נוכל להבין ולקיים את המצווה בהזדהות ובהכרה פנימית. אבל זה לא שהשכל יש לו מה לומר כאן בעניין קיום המצווה. וזו עבודה גדולה שעליה מדברת החסידות, שאדם צריך לעבוד על עצמו, שגם כשהוא מקיים מצווה פשוטה של עזרה לזולת, הימנעות מלשון הרע וכדומה, הוא יעשה את זה מתוך התבטלות לרצון השם, ממש כפי שמקיימים את החוקים. עד כאן בעניין הזה, ועכשיו נעבור לנגינה חסידית. יש לנו כאן דבר מעניין. זה מאוד מעניין לראות את ההפריה ההדדית שבין חצרות החסידים מבחינת הניגונים. אנחנו יכולים לראות אותו ניגון מופיע בכמה חצרות, כמובן, בכל מקום הוא מושר אחרת. יש ניגון שהוא מושר בחסידות חב"ד, והוא מכונה הניגון מדוקשיץ, או כפי שזה נקרא ביידיש, דוקשיץ או ניגן. הוא מופיע בתקליט ניגוני חב"ד, ניחוח, תקליט 6. נשמע כמה צלילים מהביצוע הזה, ולאחר מכן נשמע את אותו ניגון בביצוע של חסידי צ'ורטקוב. הנה הביצוע החב"די. כן, זה הביצוע החבדי, ועכשיו נשמע את הניגון הזה על המילים מנוחה ושמחה של חסידות צ'ורטקוב. ערב טוב לרב אהרון כהנא מהעיתון בקהילה, אתה תביא לנו את הפינה דמות בחסידות.
ערב טוב לכל המאזינים.
והערב אתה מביא לנו את תיאורו של אחד האריות בתנועת החסידות, רבי מנחם מנדל מקוצק.
אכן, אנחנו מדברים כיום על האדמו"ר מנחם מנדל שכונה כאסרף מקוצק. הוא היה אדמו"ר הראשון לחסידות קוצק, ותלמידי וחסידי קוצק בחרו בו לאחר שהוא היה מתלמידיו המובהקים של היהודי הקדוש מפשיסחה, ולאחר פטירת היהודי הקדוש הוא המשיך ללמוד אצל ממלא מקומו רב שמחה בונים מפשיסחה, שם הוא הפך להיות גדול תלמידיו. עם פטירתו של רב שמחה בונים הוא החל לשמש כאדמור חסידי בהתחלה בעיירת תומשוב, ולאחר מכן בעיירה הקטנה קוצק שסמוכה לוורשה. כידוע שהוא שנים רבות הוא נהג באדמורות והנהיג את החסידות, עד שבשלב מסוים החליט רבי מנחם מנדל להסתגר. הוא הסתגר והחליט שהוא לא מוכן לקבל יותר את התלמידים, הוא לא מוכן להנהיג אותם, ולמעשה את התקשורת שלו עם העולם החיצוני התרחש בעיקר דרך הדלת. הוא קיבל את האוכל באמצעות נכדתו, ויש כאלה שטוענים שעם בני משפחתו הוא כן החזיק באותם קשרים, אבל עם תלמידיו, חסידיו, הוא לא, ממש לא רצה לתקשר. עד כדי כך שמספרים שבחג הפסח האחרון לפני מותו, זה היה בעצם הפעם האחרונה שהוא יצא לציבור, ואז הוא הצעיר בשמחה, בשנה הבאה בפסח אני לא יושב כאן. ואכן הוא נפטר במהלך השנה מאוחר יותר. מייחסים לו את האמרה הזו שהוא אמר שבעצם אין אמיתה ולא כלום, רק כמו שהולכים מחדר לחדר ובוחרים בחדר שיותר יפה. במהלך שנות התבודדותו, כפי שהזכרנו, התרכז זרם חסידים סביב תלמידו שהיה, שנקרא אדמו"ר מאיבז'יצה, שלא יכל לשאת את העובדה שאדמו"ר הוא יותר מדי שמימי ורוחני ולא נוהג כראוי באדמורות, והחליטו להקים לעצמם חצר נפרדת. מספרים אגב שאדמו"ר מקוצק בצעירותו פעם נכנס לבית המדרש באישון לילה כשהוא פוסע ללא נעליים. אברך שהבחין בו שאל אותו, מה קרה שאתה נכנס ללא נעליים לבית המדרש? אז הוא אמר לו, ראיתי והבחנתי באיזשהו עכבר שנמלט לו לאיזה קצה, לאיזה זווית, ולהפחיד, גם כשנדבר בעכבר, להפחיד אחד כזה ללא צורך, זה עניין של צער בעלי חיים. כמו שהזכרנו בתקופה הזו שהוא היה אכן, שניהל את החסידות, כידוע הוא היה מאוד מאוד קיצוני במידת האמת, והוא שנה את הבינוניות. הוא היה אומר, רק סוסים הולכים באמצע הרחוב, בני אדם הולכים בקצוות. והוא היה מטיל מראה בתלמידיו, ואלה שלא העלו סברה במשך 3 ימים, היו מוצאים מבית המדרש. ואף על פי כן דבקו בו המון המון חסידים, ובראשם היה תלמידו המובהק רבי יצחק מאיר אלתר, שידוע כאדמו"ר הראשון לחסידות גור, ומי שחיבר את הספר חידושי ערים. לפי מה שמקובל, ציווה רבי מנחם מנדל מקוצק את תלמידו, האדמו"ר מגור, לשרוף את כל כתביו, והדבר היחיד ששרד בכתב ידו הוא מכתב קצר ומכתב קצר. את האמרותיו המפורסמות תלמידיו ליקטו בספרים שונים, וטוענים, יש איזושהי אגדה שאומרת שהאדמו"ר מקוצק לא רצה לחבר ספר, כיוון שהוא טען שאלה שעובדים במהלך השבוע אין להם זמן ללמוד תורה, ובשבת הזמן היחיד שיש להם ללמוד תורה זה רק כשהם הולכים לישון בשבת בצהריים, ואין הוא חפץ להיכנס איתם יחד בשעת השינה עם ספר שהוא מחבר. ודבר נוסף שמספרים, שלפני מותו הוא אמר, ערב אני לכל מי שיעסוק בתורה. כאמור, נשתמעו ממנו אמרות רבות, אבל שום ספר לא חובר על ידו. רב מנחם מנדל נפטר בכ"ב שבט תרי"ט, וכפי שהזכרנו, 150 שנה מלאו בימים אלו לפטירתו.
תודה רבה לך, רב אהרון כהנא מהעיתון בקהילה, על הפינה דמות בחסידות.
ערב טוב, שלום, שלום.
שלום.
בקהל חסידים, עם חיים פלם והרב מנחם ברוד. התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה, בכפר חבד. המקום הנכון באופנה. בקהל חסידים, עם חיים פלם והרב מנחם ברוד.
חזרנו אליכם לאחר הפרסומות, והגענו אל הפינה חמישה דברים שלא ידעתם, והפעם על חסידות סלונים. חסידות סלונים נוסדה לפני כ-150 שנה בשנת תרי"ח על ידי רבי אברהם ויינברג, שהקים את החצר בעיר סלונים שברוסיה הלבנה. הוא היה תלמידו של רבי מוישה מקוברין, שהוא המשיך את דרכו של רבו רבי מרדכי מלכוביץ'. רבי מוישה התבטא שהשער בשמיים של החבורה שלו, השער הוא אמונה ושפלות. ועל שני היסודות האלה עומדת חסידות סלונים. בין החסידים היה נהוג לומר שוב ושוב את י"ג עיקרי האמונה, פשוט לומר, מתוך שאיפה לחקוק את האמונה בנפש. הדגש היה על אמונה פשוטה, לאו דווקא אמונה שבאה מתוך השגות גבוהות. כמו כן, הדגישה חסידות סלונים את הצורך להרגיש שפלות. מסופר שפעם אחת, בתי של האדמור הראשון של סלונים, בסעודת פורים, הוא ביקש מהחסידים לומר לו איך אפשר לזכות ולהגיע למידת השמחה. כל אחד ואחד מהחסידים שהיו שם ניסה להציע תשובה, אבל התשובות לא נתקבלו על דעתו. עד שבנו יחידו אמר, איך מגיעים לשמחה? על ידי שהאדם מרגיש שהוא גורנישט. גורנישט זה לא כלום. שאל האדמור, אבל איך מגיעים להרגשה של לא כלום? השיב הבן, הלא בעצם אנחנו לא כלום. וזוהי השפלות שחסידות סלונים חינכה עליה. מעניין שהאדמור הראשון של סלונים זימן בשנת תרי"ג כמה מנכדיו ובהם רבי נויח ויינברג, שהוא היה אז בן 13 בלבד. יחד איתם הוא קרא גם לאחדים מחסידיו. והוא ציווה עליהם לעלות לארץ ישראל, להשתקע בטבריה ולהקים שם גרעין של חסידות סלונים. באותם ימים ההוראה הזאת הפליאה את החסידים, כי תנאי החיים בארץ ישראל היו אז קשים ביותר. אבל כשעברו השנים, לאחר שחלק הארי של חסידות סלונים נכחד בשואה, התפתחה חסידות סלונים מחדש בארץ ישראל בזכות אותו גרעין שהאדמור הראשון נטע שנים קודם לכן בטבריה. חסידי סלונים רואים בזה ראייה נבואית של האדמור. בליל שבת אחרי הסעודה מקפידים חסידי סלונים להתאסף יחד ולשיר שירות ותשבחות. האדמור הראשון של חסידות סלונים אמר שצריך לשמור את המנהג הזה אפילו אם נדרשת מסירות נפש. ואכן בימי מאורעות תרפ"ט שאלו החסידים בטבריה מה לעשות כאשר הייתה סכנה להתהלך ברחובות בלילה. השיב להם האדמור שצריך למסור את הנפש על המנהג. כיום ממשיכים את דרכה של חסידות סלונים שני אדמורים, האחד הוא רבי אברהם ויינברג שמנהיג את חצרו בבני ברק, והשני הוא רבי שמואל ברזובסקי שהוא מנהל את עדתו בירושלים. ואיך מבחינים בין שתי החצרות? אז יש סימן היכר. בצורת הכתיבה של המילה סלונים. חסידי סלונים בני ברק כותבים סלונים באלף אחרי הלמד, ואילו בירושלים כותבים סלונים בוו אחרי הלמד. אלה היו חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות סלונים. הגענו אל השיעור בספר התניה שימסור לנו הרב יחזקאל סופר. ערב טוב לך, הרב סופר.
ערב טוב לכם ולמאזינינו בבית. בהתחלת פרק ד' בתניה, ממשיך אדמור הזקן לתאר את תכונותיה הנוספות של הנשמה האלוקית. כי עד עתה הכרנו בפרק ב' את מהותה העצמית של הנשמה, כחלק אלוקה ממעל ממש. בפרק ג' התוודענו למבנה 10 הכוחות שבה, שהם השכל והרגש, אבל עדיין אין זה... זה עדיין נשאר בתחום הכישרונות והיכולות שברשות היחיד שבי. אבל כדי שרעיונותיי השכליים ותחושותיי הרגשיות יבואו לידי ביטוי והשפעה על הסובב אותי, דרושה מערכת כלי ביטוי המכונים לבושים, והם שלושה: מחשבה, דיבור ומעשה. ויודגש ששלושת אלו אינם המשך של קבוצת הכוחות, שהרי לא אמרנו שיש לה נפש 13 כוחות, יש לה רק 10 כוחות, והשלוש האלה זה קבוצה של לבושים. כי ישנו הבדל עקרוני בין כוחות הנפש ללבושיה. השכל והרגש הינם תכנים שהנפש מייצרת, אבל הלבושים אינם יוצרים תכנים, כי הם משרתים את הנפש בכך שהם כלי ביטוי לאותם תכנים. ואף שגם הכוחות אינן עצם הנפש עצמה, שהרי הנפש עצמה היא חיות מופשטת שלמעלה מהגדרה של שכל או של רגש, והראיה שהשכל והרגש מוכתבים לפי הרצונות של הנפש, הם רק משרתים אותה. אבל עצמיותה המופשטת של הנפש מתמזגת עם הכוחות. על דרך משל, כמו התמזגות הנפש עם עברי הגוף. במה זה מתבטא? בכך שאי אפשר להפרידם. אי אפשר להפריד את השכל והרגש מעצם הנפש. וגם אי אפשר לפשוט אותם כמו בגדים. אדם לא יכול לפשוט את הכישרון שלו, את ה-IQ שלו. הוא גם לא יכול לפשוט את סגנון החשיבה שלו, אם זה חריפות או עמקות. זה הסטייל של המחשבה, של השכל שלו. הוא לא יכול לשנות את זה. אותו דבר את האופי הרגשי, אפשר להחליף אותו. על דרך לשון הפסוק, היהפוך כושי אורו ונמר חברבורותיו, את העצם אפשר לשנות. מה שאין כן לבושי הנפש, הרי הם כבגדים, הנפרדים ממנה. במה זה מתבטא? בשתיים. א', קל מאוד לפשוט או להפסיק התנהגות או סגנון דיבור או מחשבה. כמו שנאמר, עת לדבר ועת לחשות מלדבר. עצם קיומי לא דורש שאני אדבר. אני רוצה, אני מדבר, אני לא רוצה, אני לא מדבר. זה לא חלק מעצמותי, זה רק לבוש. ב', זה מתבטא גם בכך שאין הלבושים מייצגים בהכרח את מהותי. שהרי יכול עשיר להתלבש כקבצן, ואפילו גוי מסוגל להתלבש כחוסיד. אבל זה לא הוא. בשם את אומר, אמנם זה נכון לגבי הדיבור והמעשה, שעת לדבר ועת לעשות ועת לחשות מלדבר. אבל מחשבה, לכאורה, היא זורמת נונסטופ. אי אפשר להפסיקה. כמו האור שזורם מהשמש. אז שמה המחשבה היא כבר ממש חלק מהנפש ולא רק לבוש? מסתבר שאומנם אי אפשר להפסיק את מהלך המחשבה, אבל עדיין אפשר להחליפה במחשבה אחרת, כי היא רק לבוש והיא לא מבטאת את המהות שלי. לדוגמה, ניתן לכתוב במעשה או לומר בדיבור, אחד ועוד אחד הם שלוש. אי זה לא כך? בסדר, אבל אני מתלבש בלבוש מלאכותי, כאילו זה כך, זה לא מפריע לי. יותר מזה, אפילו לחשוב, אפשר לחשוב את הטקסט, אחד ועוד אחד הם שלוש, אבל אי אפשר להבין את זה, להזדהות עם זה. כי ההבנה זה השכל, זה כוחות הנפש מתמזגים איתי. אני לא יכול לקבל את הדבר, זה ניגוד לשכל, ניגוד לרגש. אבל בלבוש אני יכול ללבוש גם אם אני לא כך. ואתה, לאחר שקבענו את הדירוג מעמדם של הלבושים בסולם הדרגות שבנפש, נוכל עכשיו לומר שאם מדובר בפרק זה על הנפש האלוקית, מהי משמעות הלבושים בנפש האלוקית? מי הם? במשפט אחד, קיום שולחן ארוך, כלומר במחשבה לחשוב רק בעיון התורה, בדיבור לדבר רק דברי תורה, תפילה, קריאת שמע, ובמעשה לבצע כל אותן רמח מצוות מעשיות ברמח עברי המעשה. יותר על כן, יש גם חלוקת תפקידים בין הלבושים עצמם, כמשל הלבושים הגשמיים. המכנסיים, לבוש לרגליים, החליפה, לבוש לעיקר הגוף, הכובע, לבוש לראש, אז כך יש גם בלבושים. המחשבה היא אומנם לבוש, אבל לא של כל כוחות הנפש. היא משמשת בעיקר כלי ביטוי של חב"ד, חוכמה, בינה ודעת. השכל העיוני בא לידי ביטוי במחשבה. אבל הדיבור והמעשה הם משמשים כלי ביטוי של הרגשות. הרגשות, כשהדבר בא לכלל רגש, זה מניע אותי כבר לדבר. כמו שאומרים, נפשי יצאה בדברי. וזה מניע אותי לעשות. הרגשות שהם אהבת השם ויראת השם, הם בעצם המוטיבציה שמחיה את הדיבור או את הפעולה. וממוצא דבר, מה אנו למדים לגבי ספר התניא? כמה עקרונות בעבודת הבינוני של ספר התניא, כפי שיבואר בפרק הזה. א', למדנו שעיקר המושג קרוב אליך הדבר מאוד הוא בלבושים. מחשבה, דיבור ומעשה. למה זה כל כך קרוב? כי זה לא דורש כישרון, זה אפילו לא דורש אהבה ויראה, אלא רק רצון להתנהג כך וכך. גם אם אני עצמי לא בדרגה הזאת, אז מה? אני יכול ללבוש בצורה מלאכותית, בגד, כפי מה שציוו עליי. אני יכול ללבוש מחשבה טובה. גם אם היא לא נובעת ספונטנית מהשכל שלי. אני יכול לדבר דברי תורה, גם אם אין לי אהבת השם. אני יכול להניח תפילין, גם אם אין לי חשק. אז מילא זה נותן את הביטחון שבקשר לקיום המעשי הנדרש, הבחירה החופשית בידך את לעשות מצוות, ואם לא לעשות מצוות זה הכל תלוי בך. לא צריך להיות בעל מדרגה בשביל זה. בעת למדנו, אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, לפי מה הם אומרים? לפי הלבושים שהם רואים. זה עוד לא אומר כלום. היה בעיניך כרשע. יכול להיות שמבחינת המוחין, מבחינת הרגשות, אתה עדיין לא שייך לכלום. אבל עתית עליך לבושים כפי שנצטוות. וזה בעצם עניין הבינוני. הדבר השלישי שאנחנו למדים, שאם רוצים שתהיה חיות בלבושים, צריך לשלב בהם מוחין ומידות. ושוב, כמו הלבוש הגשמי, הלבוש הוא אותו לבוש, אבל אם הוא על הקולב, הוא נראה כמשהו סמרטוטי. אבל כאשר בתוך החליפה יש אדם חי, אז פתאום כל החליפה הופכת להיות אדם חי אחד. זאת אומרת, אם יש אהבה ויראה והתבוננות בתוך המצוות, בתוך הלבושים, אז המצוות נעשות בחיות, זה לגמרי משהו אחר. אלא שסיכום זה מותיר בנו תמיהה גדולה. מדוע אם כן רוב מניינה ובניינה של היהדות היא קיום השולחן ערוך, שזה רק בלבושים, ואילו עבודת המוח והלב נחשבת כהידו, וכי היהדות מקדשת את החיצוניות יותר מאשר את הפנימיות, וכי יש מעלה בלבושים שהם הם התורה והמצוות יותר מהאהבה ויראה עצמם? על כך בעזרת השם נמשיך בפינו.
תודה לרב יחזקאל סופר, וזה הזמן לציין שמדי יום חמישי בערב בשעה 10:30 מוסר הרב סופר שיעור בחסידות בבית נשמתה דאורייתא ברחוב רבי ישראל נג'ר ה-38 ירושלים, והציבור מוזמן. הגענו לסיום התוכנית, וכדרכנו אנחנו מסיימים אותה בוורט חסידים. אז יש לנו וורט שקשור לפרשת השבוע, לנושא של גמילות חסדים, וזה סיפור שקרה עם רבי מנחם מנדל מרימנוב, שהוא ביקש מעשיר אחד שיתרום סכום כסף לטובת קרן גמילות החסדים של העיר. השיב העשיר שעכשיו מצבו דחוק, אבל הוא הבטיח שכאשר ירחיב לו הקדוש ברוך הוא, אז הוא יתרום תרומה נאה. אמר לו רבי מנחם מנדל מרימנוב, חז"ל אמרו שהמלווה סלע לעני בשעת דוחקו, עליו הכתוב אומר, אז תקרא והשם יענה. ולכאורה הדבר הזה הוא די תמוע. האם יש שעה שהיא לא דחוקה לעני? הרי אני מחפש בכל זמן ובכל שעה עוד כמה פרוטות. אלא הפירוש של בשעת דוחקו הוא לא כשדחוק לעני, אלא כשמצבו של העשיר דחוק. אם גם אז, כשמצבו דחוק, העשיר מלווה לעני את מעותיו האחרונות, הוא זוכה שעליו אומר הכתוב, אז תקרא והשם יענה. ערב טוב לכם, סיימנו את תוכניתנו, תודה לטכנאי אסף קליין, ובעזרת השם בשבוע הבא נחזור אליכם במתכונת הרגילה, יחד עם חיים פלם, כאן אני הייתי איתכם מנחם ברוד, שלום וערב טוב.
התוכנית משודרת בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה, בכפר חבד. המקום הנכון, באופנה.